כן, בוקר טוב לכולם. בשונה מפעמים קודמות, אין לנו דף מקורות היום, פשוט צערי לא הספקתי להכין דף מקורות, כמו שהספקתי להכין קצת השיעור, מכיוון שאנחנו מצויים בתקופת מעבר. נדדנו מביתנו לדירה אחרת, לרגל שיפוצים, ואין יישוב הדעת. אז כך שמה שהספקתי זה מה שאני אומר לכם היום. אבל לא הספקתי להיות הדברים על הכתב, להדפיס וכן הלאה, אז מכילה. בכל אופן, מה שכן יהיה לנו בעזרת השם, בעזרת השם, במידה כזו או אחרת של, גיבוש, בירור ורהיטות, מה שכן יהיה לנו זה באמת ההקדמה, מה שאנחנו עושים תמיד ממילא. זה לא זר לכם, אבל יהיה לנו את ההקדמה, ואולי אני אקרא מתוך הספר איזה שהם מקורות, מכיוון שזה לא לפניכם, אני אמעט בקריאת מקורות, אבל איזה שהם מקורות אני בכל אופן אדגיש, או אקרא מתוך הכתוב, הספר שנמצא לפניי. להזכירכם, אנחנו נמצאים או לומדים את השיעורים על פי ספרו של הרב חנן פורת זצ"ל, מעט מן האור. Okay, אז אנחנו פרשת חוקת. ואני הייתי רוצה לתת כמה הקדמות, כן, במקרו, מה שנקרא, במקרו, אחרי זה נוכל להיכנס טיפ-טיפה למיקרו, לברר את הדברים בפנים. כשאנחנו מתבוננים על המציאות כולה, אנחנו מזהים או אמורים לזהות במגמה, הייתי אומר, השלטת בכל המציאות כולה. והמגמה השלטת במציאות, בלי ספק, כפי שאנחנו הולכים לחוות גם בתוך נפשנו שלנו, בניסיון החיים שלנו, המגמה השלטת היא התשובה. פלא ופלא, תשובה. העולם הזה, עם כל ריחוקו ממקורו, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, על העולם הזה כעל חלקי הפאזל, שאנחנו צריכים לחבר אותם, להחזיר אותם לתמונה המקורית, העולם הזה עם כל ריחוקו נותרה בו, מונחת בקרבו, השתוקקות עצומה לחזור אל המקור. כל אחד מכיר את זה במאורעות חייו, בתעלומות חייו, בהרגשות נפשו. אנחנו מחפשים משהו, על כדי כך שבעלי מליצה ודורשי דרושים אמרו לחפש מלשון חופש. כן? ובנימה מעט מליצית, אולי חסידית, לא חסידית, מליצית, שאלתי צרפתי אחד, אם המילה שרשה לחפש, זה מלשון שורש, או לפחות זה שרשי, לחפש, בצרפתית לחפש, שרשי, זה שרשי, אני מחפש. אז זה קצת נשמע כמו שורש, אדם מחפש, שורש מבקש, כמו שנאמר. צר היה כל כך, הייתי אז מוכרח, בן אדם וכולי, שורש מבקש, מי יודע, מי יודע, מי יודע. אז באופן מליצי אני אומר, אפילו בצרפתית, אנחנו יודעים גם שמילים באנגלית, בשפות אחרות גם, מושפעות מהשפה העברית, כמו אייר ואוויר, וכל מיני מילים כאילו. יש הרבה עשרות עשרות מילים באנגלית שיש בהם רמיזות, כן? שהם נלקחו מהשפה העברית. בכל אופן, העניין של החיפוש בחיי אדם הוא דבר כל כך מרכזי, עקדי כך שאדם שחדל לחפש, הוא בעצם לא יכול לחיות. אדם ש... לא חי בצילו של אותה חיפוש, של אותה תהייה של ואנחנו מה? מה? למה אני חי? לאן אני שואף? כלומר, זה לא שאלה של ספק ויאוש, זה שאלה של כמיהה. כן? אדם שמפסיק לשאול את השאלות, הוא לא אדם חי. פשוט לא אדם חי. אנחנו כל מיני שואלים שאלות, ובזכות השאלות אנחנו חיים. אם כן, אפשר בהחלט לומר, שכוח התשובה ורוח התשובה, רוח אלוקי מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח, מרמז בעצם על רוח התשובה. שהיא מרחפת על פני המים, המים הזידונים של העולם הזה, כן? העולם הזה מלשון העלם, שהקדוש ברוך הוא מתעלם בעולמות שברא, ואנחנו נמצאים בתוך החידה הלא פתורה הזאת, וחשים את הדחיפה לפתרון התעלומה, בדמות אותה, אותו חשק, רצון של תשובה. וככה החיים שלנו הולכים ונבנים. כל ערכם, כל משמעותם, כל העניין שיש בחיינו, זה מכוח השאלה הזאת. והחיפוש המתמיד לחזור אל השורש. אלמלא היה בנו את הדחף הזה, חיינו לא היו שווים, אולי היינו כמו בהמות שמסתובבות בתוך המעגל הטבעי, בלי שום שאלה. הכל מוכתב מראש, הכל ברור, הכל פתור. אי אפשר לרדת כמו שאי אפשר לעלות, אי אפשר לעלות כמו אי אפשר לרדת, בהמה, אמר המהר"ל, בא, מה? מה שיש בה זה מה שהיא. אין בה שום אפשרות של חידוש. היא בתוך המעגלים שהטבע הכתיב לה. אלא אם כן היא הפרה של רבי פנחס בן יאיר. אז אולי השפעתו יכולה לגרום לה איזו יציאה. כן, אבל גם זה רק, זה לא באמת, זה לא השפעה הכרתית. זה חמורו של פנחס בן יאיר, שלא היה אוכל מאכלות שאינם מאוסרים. אבל זה לא השפעה הכרתית. כן? זה לא השפעה הכרתית. זה השפעה של עבד, עבד שמושפע מאדונו. עבד כשר היה. טבי, עבדי, כשר היה. כן? שנחלקו בשאלה איך מקבלים תנחומים על העבדים. אומרת הגמרא, כשם שאדם מנחמים אדם על ממונו, המקום ימלא את חסרונך. הלך לאיבוד ממון. כך עבד, עבד שמת, מה אומרים לו לבעל, לבעלים? הקדוש ברוך הוא ימלא חסרונך. אבל טבי, עבדו של רבי, של רבן גמליאל, סליחה, כן? של רבן גמליאל, טבי עבדי, כשר היה. הוא היה מקבל עליו תנחומים כדרך שמקבלים תנחומים על אדם שנפטר. חידוש, עבד כשר היה. אליעזר, עבדו של אברהם. עם כל גדולתו של אליעזר, עדיין הוא לא השיא לו את ביתו. ללמדך, שעם כל מעלתו של אליעזר, הוא עבד כשר. איך אנחנו יודעים שהוא עבד כשר ותו לא? שהיה דולה ומשקה מתורת רבו. אין לו תורה משלו לאליעזר. הוא מדקלם את תורת רבו. יכול להיות שהוא גם מבין את תורת רבו. אבל הוא משקף את תורת רבו אחד על אחד. אין תוספת מדילי. אין לו תורה דילי. חסר לו את היכולת הזו להתחבר אל התורה דרך הצינור שלו. כי הוא עבד. ואין ארור מדבק בברוך. אולי לא תבוא. אולי אליי תבוא. בת הייתה לו לאליעזר. והיה מקווה שאברהם יסיע את בנו לביתו. בת הייתה לו. אמר לו אברהם, לא, 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 לא. אין ארור מדבק בברוך. אין ארור. אז יש בחינה גם של בהמה, הייתי אומר. כן? כמו אצל חיות השדה. יש בחינה כזו גם אצל מי שאינם בני ברית. יש בחינה כזו. בכל אופן, אנחנו שואפים לתשובה. זה הכוח המניע אותנו. ולהתקרב, ושאיפה לתשובה, הפירוש הדבר הזה להתקרב לקדוש ברוך הוא. להתקרב לריבונו של עולם. מה זה להתקרב לקדוש ברוך הוא? איך אנחנו מתקרבים? איך יש לפרש את העניין ש... ואני קרבת אלוקים לי טוב. מה זה קרבת אלוקים? איך מתקרבים לאלוקים? או, מתקרבים לאלוקים. כמו שאנחנו רוצים לשמור על קשר עם איזה... ציפור בעלת כנף, כן? שלא תעוף למקום שלא נוכל לדעת איפה היא. מה אנחנו עושים לה? אנחנו שמים בתוכה גלי, וככה יכולים לאתר אותה. אנחנו הולכים עם מכשיר שמגלה את האותות שיוצאים מגוף היונה, אנחנו שותלים בתוכה איזשהו גלי, כן? איזשהו, זה נקרא בדיוק, ובאמצעות המכשיר שיש בידינו, אנחנו מזהים את מיקומה. אנחנו יודעים בכל זמן נתון, איפה הוא נמצאת במרחב. הגלאי שנמצא בידינו, הוא פועל עד מרחק של 200 קילומטר, 300 קילומטר, וכל רגע נתון, אני יכול בעצם לנסות, לפעמים אני נכנס לתוך בית, ששם אין אפשרות לקלוט, אבל עוד מעט היא תצא משם. ברגע שהיא תצא, אפשר כבר לקיים קשר בינינו לבינה. זאת אומרת, שמירת הקשר עם הציפור, מתאפשרת על ידי שאנחנו שמים בתוכה איזשהו מרכיב, שבאמצעותו היא משדרת אלינו, אנחנו משדרים אליה. מהו אותו המרכיב? מהו אותו הכוח שהקדוש ברוך הוא שם בתוכנו כדי שבכל רגע נתון הוא יוכל להיות בקשר איתנו ואנחנו בקשר איתו? מה? מה עם שני הדברים האלו, באופן כללי? מידות ואמונה. מה שנקרא טבע מוסרי, ומעל הטבע המוסרי, אמונה. זאת אומרת, כל המידות הם בעצם מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא הניח בתוכנו, אומר הרב קוק, מוסר אביך, כן? שנפש האדם מלאה בכוחות ומידות שנצרכות לעבודת השם ולהתקרבות אליו. חסידות, אהבה, דבקות, טהרה, כל המידות האלו נמצאות בתוכנו. בצורה גרעינית, בצורה טבעית, מה שקרוי דרך ארץ, נקרא לזה כך לצורך העניין, נקרא לזה בשם המקובל אצל חז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה, אבל דרך הארץ שיש בתוכנו למדרגותיה, היא מעניקה לנו את ההתמצאות, היא מעניקה לנו את התחושה של קרבת אלוקים, מכיוון שאנחנו מדמים לו במידותינו. ככל שהמידה או המידות משתכללות יותר, מתעמקות יותר, כך אפשר להרגיש יותר ויותר קרבת אלוקים. זה ודאי. זה ודאי. ככל שאנחנו מפתחים את המידות, וככל שהמידות שאנחנו מפתחים, הן המידות היותר מרכזיות במידות האלוקיות. אהבה, חסד וכן הלאה. אלו מידות שיכולות להעניק לנו הרגשה של קרבת אלוקים גדולה יותר. כמובן שאם המידות האלה נמצאות בצורה בוסרית, נמוכה, וכל שכן, חס ושלום, כן, מתועלות בצורה שלילית, לוקחים את האהבה לאהבה אסורה, לוקחים את החסד לחסד אסור, חסד הוא ונחרטו הנפשות העושות, כן? ככל שהמידות האלה לא מופיעות בצורתן האלוקית, ככל שהמידות האלה לא מעוצבות על פי דרכה של תורה, ככל שאנחנו מתרשלים ומזניחים את המידות האלו ולא מבינים איך המידות האלה משמשות לעבודת הבורא, כמובן שלא נוכל להרגיש קרבת אלוקים. אדרבה, המידות האלו במצבם הקולקל יכול להיות סיבה, יכולות להיות סיבה, כן, חזקה מאוד לריחוק מאלוקים. לריחוק. אבל ככלל, הקדוש ברוך הוא שם בנו גם את הכישרון האמוני. ננסה להבין בהמשך מה זה אותו כישרון אמוני, איך הוא מתפתח. וגם את הכישרון המידותי. כישרון המידותי. אף על פי שמידת האמונה, כן, היא גם אחת מכוחות הנפש, אבל כמו שאומר החזון איש בספרו, אמונה וביטחון. האמונה היא נטייה עדינה מנטיות הנפש. צריך לקחת את המושג של החזון איש ולהרים אותו עוד למעלה, כן? הרב קוק אומר במאמרי הראיה, האמונה היא בעצם הגרעין הפנימי של הנשמה. כך הוא כותב מאמרי הראיה, אחד המאמרים שהם כמדומני קו האמונה, או האמונה, כן? האמונה היא הנטייה ששייכת לגרעין הפנימי שבנשמה. הוא מרמז כנראה לאחת הבחינות הנעלמות, אולי מה שקורה בלשון המקובלים יחידה, כן? יש רוח, נפש, נר נחי, נפש, רוח, כן? נשמה, חיה ויחידה. הוא מתכוון לגרעין הפנימי של הנשמה, שזה בחינת יחידה, האמונה, ננסה להבין את זה בהמשך טיפה, כן? אבל אלו שתי המרכזים שנמצאים בתוכנו, ובאמצעות הפיתוח שלהם אנחנו יכולים לחזור ולחשוף את הקשר של העילה, של העלול בעילה, של הסיבה במסובב, של הענף בשורש. ולא אנחנו עושים את זה, או לפחות זה מה שאנחנו צריכים לעשות כאן על רגל אחת. אולי זה מגדיר את המטרה של היותנו במקום המופלא הזה, גן עדן עלי אדמות, כן? אם רצונך לראות שכינה, כן? בעולם הזה, לך לארץ ישראל, יותר מזה לבתי מדרשות של ארץ ישראל. אנחנו פה לומדים, אנחנו לומדים את כל פרקי המחשבה שאמורים, כן? לקחת אותנו גבוה גבוה למבט אלוקי. אנחנו לומדים ספרי מוסר. זה מה שאנחנו עושים פה בעצם. אנחנו מנסים לפתח את אותם מרכיבים, את אותם נקודות אחיזה, כן? שבאמצעותם אפשר לחדש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, להעמיק אותו, לברר אותו. זה מה שאנחנו עושים. מידות ואמונה. כדי לפתח את המידות ואת האמונה, אנחנו כמובן זקוקים לחדר כושר. יש בגופנו הרבה כוחות, יש שרירים, יש גידים, יש עצמות, יש כל מיני. כדי שבאמת הגוף יהיה בריא, אנחנו חייבים לשמור עליו כל הזמן. אנחנו צריכים לעשות את הפעולות הנכונות ולהימנע מן הפעולות השליליות, שכמובן פוגמות במצבו של הגוף, מקלקלות אותו. אדם עושה איתם לעוד לחזק שרירים מסוימים, שרירים יותר גסים, שרירים יותר עדינים, אנחנו זקוקים להתעמלות. מהי ההתעמלות שמחזקת את המידות ומחזקת את האמונה? פה אנחנו נכנסים כבר לפרשייתנו, פרשת חוקת, שמדברת על חוקה של פרה אדומה. זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה. פרה אדומה. זה לא הדבר היחידי כידוע. יש לנו הרבה חוקים או חוקות בתורה. שעטנז, חליצה, כלאיים, טהרת מצורע. יש הרבה חוקים. דברים מאוד מוזרים. מוזרים. לא נתפסים בשכל הזמין שלנו. לא נתפסים באמות המידה המוסריות הפשוטות שלנו. על פי אמות המידה המוסריות שלנו, אין מקום לדברים האלו. הם נראים דברים מיותרים, ולפעמים אפילו מזיקים. יש מי שיגיד שזה נשמע כמו פולחן אלילי. החוקים האלו דברים באמת תמוהים לחלוטין. כן? אולי אפילו באים מהצד הפגני של עבודת האלילים, שנותרה באדם מימי קדם. מה זה החוקים האלו? יש לנו באופן כללי, אם כן, חוקים ומשפטים. או בלשון חז"ל, חכמי הדורות האחרונים, הראשונים יותר נכון, זה נקרא מצוות שמעיות ומצוות שכליות. כאשר המצוות השמעיות, עניינם זה לפנות ולחזק את כוחות המוסר, את נטיות המוסר המקובלות עלינו, המוסכמות עלינו. לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, אפילו את ברכת השם, כולל הרמב״ם במצוות האלו, היינו, האיסור לקלל את השם. כן. ברכת השם זה הפוך, זה לשון סגין האור. ברכת השם זה הפוך מלברך את השם, הפוך. אבל חז"ל השתמשו בביטוי ברכת השם, כדי לא לשמיע חס ושלום את המילה ההפוכה מזה, כן? ברכת השם. אלו מצוות שמעיות, כלומר, הן עולות בקנה אחד עם המוסריות האנושית. אלא אם כן אדם הוא כבר הגיע לדיוטה התחתונה, מתחת לכל ביקורת, על ידי כך שקל בעיניו לרצוח את זולתו, או לעשות דברים אחרים, לנעוף, לשקר, לחמוד, או דברים כאלה. אבל אדם נורמלי, אדם מן היישוב, הוא אדם שמרגיש את הסלידה, גם אם הוא נכשל בזה אגב, אבל הוא מרגיש שזה לא בסדר, הוא מרגיש רגשי אשם, הוא מסתתר, כן? שלא לא יתבעו אותו על כך, לא יתבייש בפני הרבים, גם שהוא עושה את העבירות האלה, עושה אותן בסתר, נכון? משתדל לעשות אותן בסתר, לא בפירסיה. כל זה משקף את העובדה שעשיית המעשה הנוגד את המוסר הטבעי גורם לאדם הרגשה של אי נוחות, והוא מחפש להיפטר ממנה, אז הוא עושה זה בסתר. טוב, אין לו אמונה, לצערנו, כדי להבין שהקדוש ברוך הוא רואה אותו. הקדוש ברוך הוא יודע מחטאו, זה שייך למדרגה אחרת. אבל בכל אופן, הוא מסתתר מפני בני אדם, כי הוא מרגיש שזה לא דבר טוב, זה סותר את המוסר האנושי, אז ראוי להתחבא מבני אדם שסותר את המוסר הכללי של הציבור. כן. כי עובדה שהוא מסתתר מבני אדם. עצם עובדה שהוא מסתתר מבני אדם, אבל לא נמנע מזה לחלוטין, כי השם רואה אותו בכל מקום, זה מראה שיש פער. כן, אבל הוא לא נמנע מהעבירה. למרות שהוא מאמין, אתה אומר שהוא מאמין, למה הוא לא נמנע מהעבירה? אם השם רואה, למה הוא לא נמנע? למה הוא מסתתר רק מבני אדם? למה הוא חושב שבזה שבני אדם לא רואים אותו, אפשר לעשות את העבירה בשקט? זה מעיד על כך שהאמונה שלו, בזה שהשם רואה ומשגיח, היא אמונה עדיין חלשה. אחרת הוא לא עושה את העבירה. בסדר, זה מה שאנחנו, זה שייך לנושא שלנו פה ממש, ממש. בסדר? אז אמרנו שאיפת התשובה. אמרנו שמה שמקרב אותנו לשם יתברך, זה באמצעות פיתוח שתי הנושאים, התכנים, ששם הקדוש ברוך הוא בתוכנו, מידות ואמונה. אמרנו שפיתוח המידות והאמונה זה באמצעות שני חלקי התורה שקוראים חוקים ומשפטים לעמך נתת. חילקנו את החילוק היסודי בין חוקים ומשפטים. המשפטים פונים אל אותם מוקדי כוח מוסריים באדם שיש עליהם הסכמה אנושית בדרך כלל. אלא שהמשפטים מפתחים את הכוחות האלו, מפתחים את שרירי החסד, מפתחים את שרירי הלא תחמוד, הלא תנאף, לא תסנא את אחיך בלבבך, מפתח את השרירים האלו. זה פונה אל אזורי ההסכמה המוסריים שבנפש האדם. ואילו החוקים שלא מובנים לשכל האדם, לא מובנים לשכל האדם, הם מפתחים את האמונה. אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך, נפתח את זה מעט יותר, אבל ככלל כבר פה רצוי לומר את הדברים. לאן כל חלק וחלק פונה? כן? למוסר הטבעי ולאמונה שבאדם. נאמר פה משהו חשוב, לפי שאנחנו מתקדמים, צריך להבין שאדם נפגש עם החוקים, יש לו בעיה. זה מאוד דומה למה? תארו לעצמכם שאנחנו רגילים לסוג חברה מסוים, חברים מסוימים, אנחנו רגילים לראות אותם בסביבתנו, פתאום מבקש אדם חדש להיכנס, שלא הכרנו. יש לו סגנון שונה, באמת סגנון שונה, סגנון נפשי, יש לו מנהגים שונים, הוא בא אולי מארץ אחרת, והוא מבקש להיכנס לחברה שלנו. אנחנו באופן אוטומטי עומדים על שתי רגליים. אנחנו מרגישים שיש פה איזו תופעה או הופעה שאנחנו לא רגילים אליה. אנחנו רגילים שחיינו מתנהלים בתוך חברה מסוימת, פתאום בא איזה מישהו אחר, מתרבות אחרת, ממקום אחר. הדבר הזה גורם לנו תחושה של מתח. מתח וקושי. איך להקל? איך לאכול את זה? איך לקבל את זה? איך להיפתח לזה? למרות.
מוכן שהוא יבוא ולשנות את התפיסה של העולם שלנו, כי הוא יכול לבוא וגם...
אבל אנחנו מרגישים חשדנות. אנחנו לא רגילים לזה. לא רגילים. אתה בא למסעדה סינית, אכלת, לא אכלת בחיים שלך אוכל סיני. שמע, אומרים לך, זה דבר נפלא, זה טעם יוצא מגדר רגיל, אבל אתה לא רגיל. אתה בא, שתי מקלות, אוכל כזה, מוזר. לא יודע. כן? קשה לך. המפגש שלנו עם החוקים הוא מפגש מסוג כזה. החוק זה הופעה של כוח, של היגיון, של אור, של מדרגה, של גילוי רצון השם כל כך גבוה, שכאשר הרצון הזה, ההופעה הזו, מבקשת לחדור אל תוך הטבע המוסרי, הטבע המוסרי מסתכל עליה כמו שפרה מסתכלת על אדם שהולך שם שם ואומר, ככה, מה זה? כמו שאנחנו עומדים נדהמים אל מול תופעות לא נתפסות. למשל, אל הופעת החיים, תינוק שנולד. למשל, הפסקת החיים, אדם שהולך לעולמו. לא מבינים. זה דבר כל כך גדול, כל כך מופלא. זה לא נתפס בשכל האדם. אנחנו יכולים איכשהו לקבל תופעות שנמצאות בתוך החיים. אבל הופעת החיים, פתאום תינוק נולד. או הפסקת החיים, פתאום אדם נעלם. זה לא נכנס במוחנו. זה לא נכנס בעולם מושגים שלנו. עולם מושגים שנמצא במסגרת הזמן. הזמן והמקום. אנחנו מסוגלים, גם זה תפיסה חלקית מאוד, אבל היכולת שלנו לתפוס תופעות היא מוגבלת. אז פתאום חודר אור גדול אל תוך העולם המוסרי הטבעי. והתורה מלאה בזה. אלו החוקים. ולכן הסכנה הגדולה היא שאדם יפתח לו גישה כזאת שהוא מקבל את המשפטים, אבל לא מקבל את החוקים. לא, לא תגנוב אני מקבל. לא תלקט אני מקבל. צדקה אני מקבל. לרחם אני מקבל. לא תענה יתום אני מקבל. אלמנה מקבל. אבל שעטנז? מה זה? מה זה שייך? האחד בא לגור וישפוט שפוט? מה אתה מביא אלינו את המנהג הרע הזה? כך אומרים אנשי סדום, לילות, שמכניס אורחים. זאת אומרת, בחינת סדום, הכנסת אורחים זה כבר חוק. למרות שזה משפט מצד האמת. כמו שהסברנו. היגיון מוסרי פשוט, להכניס אורחים. בסדום, הכנסת אורחים זה חוק. זה דבר שהוא בכלל מעל ההיגיון המוסרי שלהם. מעל ההיגיון השכלי שלהם. עבדה להם המידה הזו בצורה כל כך חמורה, שמי שמביא את המנהג של החסד לתוך עולמם, למדינתם, לעירם, הוא המשנה וידו על התחתונה. אתה נראה לך כאחד מהם. מה אתה מכניס אנשים הביתה? זה פשע, זה חטא, זה אבון. זה חודר אל תוך עולם הטבע, זה מפר את האיזונים שבתוך עולם הטבע. אנחנו רוצים עולם טבעי, אל תכניס לנו. אבל זה יכול לקרות גם לאדם שהטבע המוסרי שולט בו יותר מדי עד שהוא מצטייר לו כחזות הכל. כאילו, טבע מוסרי. עזוב, אל תכניס לעולמנו, כן? מוסריות ברמה אחרת. תן לנו להתנהל על פי הטבע המוסרי שלנו, מה שפועם בנפשנו, מה שאנחנו מורגלים אליו, מה שמדבר אלינו. היה איזה אחד כזה שאספת פועלים ביבנאל. אספת פועלים ביבנאל, אז הוא אמר להם, אני לא אזכיר את שמו משום כבודו, כבודם של המתים גם, אז הוא אמר להם, תראו, חיפשתי בכל התנ"ך כולו, ומצאתי רק כמה דפים שרלוונטיים לנו. ואם אני מסכם את כל המשפטים, הפסוקים האלו, יוצא שלושה דפים רלוונטיים. פאה, לקט, שכחה, רחמנות, צדקה, אבל כל השאר לא רלוונטי. כל השאר זה דברים שייכים למימד האמונה. זה לא רלוונטי. מה שכן רלוונטי זה הדברים שעולים בקנה אחד עם דרך ארץ, וברוך השם, הוא היה אדם מאוד מאוד רגיש אותו אדם, ודאי ודאי אדם רגיש, בהחלט, אדם מאוד מוסרי, יהודי טוב וחם, אבל אין לו עסק עם עניינים של אמונה, זה לא שייך, כל הדברים שבאים מכוחה של האמונה, חוקים וכן הלאה, לא שייך. זה לא מחייב. כן. היה את לוט, שהוא גר איתם, הוא גר איתם. לוט גר שם בסדום, כן, והוא ביקש להכניס את המלאכים שהגיעו לסדום, כן, ביקש להכניס אותם לתוך ביתו, הם נראו כבני אדם, ממש בדומה לאותם מלאכים שבאו לאברהם אבינו. אז הוא היה, הוא הכיר את אברהם, הוא למד מאברהם את העניין של הכנסת אורחים, הוא ביקש להכניס את המלאכים האלה לתוך ביתו.
זה לא התאים לאנשי סדום.
לא התאים לאנשי סדום שהוא מכניס אנשים הביתה. כן? עד מתי אתה מביא לנו את המנהג הרע הזה? כך הם אמרו לו. רוצה את האנשים אלינה, הם רצו להוציא את האנשים, לעשות בהם שפטים, עד כדי כך. הוא לא היה מוכן להוציא, הוא מסר את נפשו על זה. והמלאכים עצמם הצילו את לוט. הם עיקו את אנשי העיר בסנברים. ולא נתנו, כן? נלאו למצוא הפתח. הם לא נכנו, סנברים עיקו אותו, עיקו את אנשי העיר באור גדול. סנברים. סנברו אותם. ולא נתנו לאנשים להתקרב לדלת של לוט. כך הם הצילו את לוט. כך הם הצילו את לוט. כן. בכל אופן, מה שרצינו לומר הוא שבאמת התפיסה הטבעית לפעמים היא מתנגדת לחוקים ולא מאפשרת לנו לקיים את החוקים כל כך בשמחה, לקבל אותם בשמחה. זה יוצר איזשהו סוג של, הייתי אומר, התנגשות. התנגשות. כן. אני רוצה לקרוא פה את המקור לזה בדברי רש"י. מי שקורא פרשת שבוע יראה, זה רש"י הראשון, זאת חוקת התורה, זה רש"י הראשון בפרשה, וכך הוא פותח על הקושי של האדם לקיים את החוקים, האדם בכלל ואפילו בעם ישראל. זאת חוקת התורה, לפי שהשטן ואומות העולם מונין, מצערים את ישראל, לומר, מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? לפיכך כתב בחוקה, גזרה היא מלפני, אין לך רשות להרהר אחריה. השטן ואומות העולם מצערים את ישראל. מצערים את ישראל. שימו לב, השטן, אומות העולם וישראל. מצערים את ישראל. ביחס לחוקים. השטן אנחנו מבינים. שטן, אומות העולם וישראל. השטן ואומות, כן? השטן ואומות העולם מצערים את ישראל. ואומרים להם, מה טעם יש בחוקה זו, במצווה זו של פרה אדומה? מה אתם מקיימים את זה בכלל? מה אתם מקיימים את זה? תזרקו את המצווה הזו. אין היגיון, זה לא שייך לעולם מושגים של הטבע. תעזבו את זה. מה אתם מכניסים את המנהג הרע הזה? אתם לא מבינים שאם מכניסים דבר כזה לתוך הטבע, זה בעצמו משנה את המבניות של הטבע. והשינוי הזה, לפי תפיסתם, הוא שינוי שלילי. השטן זה כוח הרע היסודי השורשי. משם זה עובר לאן? מי השטן זה עובר לאן? לנפשיות הגויית, שהם מתנגדים להופעת הרצון האלוקי במציאות. ומשם זה בא לפעול על מה? על עם ישראל. זאת אומרת, כל אחד בעם ישראל גם, למרות שבטבעו ובסגולתו הוא מסוגל ליצור את החיבור שבין חוקים ומשפטים ולהראות את היחס הבונה והמפרש ביניהם, אבל יהודי שהוא לא חזק באמונתו, הוא יכול בקלות לקבל את דברי הבלע של הגוי. איזה טעם יש למצווה הזו? מה אתה עושה עם הלולב ככה? מה אתה חליצת יבמה הזאת? מה זה השעת נזו והקיליים האלו? איזה דברים מוזרים? מי אמר לך? מי המציא את זה? מאיפה אתה מקבל את ההדרכות האלו? עם מי אתה מתקשר? איזה אל זר אתה מתקשר? איזה אל פגני אמר לך את הדברים האלו? כך אומרים אמות העולם. אם כן, השטן מעורר את כוח הקטרוג היסודי, השטן, משם זה מתגלגל אל הנפשות של הגויים, שאלו נפשות פונדקאיות לקולו של השטן, ומשם זה בא אל החלשים שבעם ישראל. איפה ראינו את הדבר הזה? מעשה העגל. מי התחיל במעשה העגל? הערב רב. אבל משם זה נמשך לישראל. כן? זה מה שרוצים להגיד. לפי שהשטן ואומות העולם מצערים את ישראל. כלומר, מה זה מצערים? הם מלבים את המתח הנפשי שיש בין מה למה? בנימין, בין מה למה? את המתח הנפשי שיש בין? יפה, בין החוקים ומשפטים. המתח הזה קיים גם אצלנו. כל עוד אנחנו לא מחנכים את עצמנו לקיום החוקים, ומתפללים על זה שיש שלום בין החוקים ומשפטים, המתח הזה קיים בינינו. והגוי בא על גבי המתח הזה שקיים, ומתחיל ללבות את המתח הזה, עד כדי כך שהוא מסיר את ליבנו מאחורי החוקים, ומוציא, עד שזה גורם לנו להוציא לז על החוקים, כמו שאמרתי על אותו יהודי חביב, שנאם לפני הפועלים ביבנאל, כן? בשנת 1923, למניינם, ואמר להם את הדברים שאמרנו. כולנו מאמינים במשהו על טבעי. אין אדם שאין לו אמונה במשהו על טבעי. 80% מעם ישראל ויותר מאמינים בכוח עליון. כך לפי איזשהו הערכה סטטיסטית שפורסמה. לא פעם אחת ולא ממקור אחד. יותר מ-80% מאמינים בכוח עליון בעם ישראל. כן? מספר קרוב לזה עושים איזשהו תקסים דתיים, כן? מינימום של מינימום. זאת אומרת, אין אדם שלא מאמין בכוח טבעי. כי אין קיום למציאות הטבעית מבלי שמשהו עומד מעליה. זה הפתח להתפייס עם החוקים בעצם. בירורי אמונה, תפקידם לברר את נטיית האמונה שבתוכנו, עד כדי המוכנות וההסכמה לקבל את הופעת רצונו אפילו בחוקים. כלומר, המצוות שאינם מובנות. אבל זה שייך לבירורי אמונה. ככל שבירורי אמונה הם ירודים יותר, אנחנו נאלצים להסתפק באמונה המאוד כללית שיש לנו. וכל אדם הוא מאמין. כל אדם שפוקח את עיניו בבוקר הוא אדם מאמין. הוא פשוט אדם מאמין. גם אם נורא קשה לו לפקוח את העיניים בוקר. אבל הוא ודאי, הוא ודאי אדם מאמין. אין שום ספק בזה. יש לו חיבור למשהו שמעבר לקשיי היום-יום שלו. מעבר לבעיות הפרנסה. כי סך הכל מצד המצב הגלוי שלו, הוא על הפנים. אז במה הוא נאחז? האמונה שיש בתוכו, היא מקשרת אותו באופן לא מודע לתקווה, לאופטימיות. מחר יהיה טוב יותר. הרי זה נשמע הזוי. איך יהיה מחר טוב יותר? הרופא אמרו לך, שיש לך חס ושלום, לא עלינו, יש לך מחלה כזו וכזו, כן? נשאר לך חודש וחצי לחיות. איך אתה חוזר הביתה? איך אתה ממשיך לחייך לבני משפחתך? איך אתה ממשיך לחיות בכלל? אתה מאמין. אולי משהו יקרה. אולי משהו ישתנה. יש כוח שהוא מעל הנסיבות, מעל הדברים האלו. אולי הוא יתקרה. זה נטוע בנו האמונה הזו. החוקים אלו מצוות שמשלימות את פרצוף האמונה. זה מצוות שבאמצעותם אנחנו מתעלים מעל ההיגיון הפשוט ונכנסים לחדרי גוואי, למקום הפנימי, להיגיון האלוקי. צריך להבין, חוקים הם לא פחות הגיוניים משפטים. שעטנז זה לא פחות הגיוני מלא תגנוב. הרבה יותר, אבל השכל הוא שכל אחר. הוא שכל יותר עליון. שכל יותר עליון. יש כל מיני סוגים של הגיונות, כל מיני עומקים והגיונות. יש הגיון של ילד, והוא הגיון חשוב. יש הגיון של אדם בוגר. וככה אנחנו הולכים ועולים במדרגות השכלים וההגיונות. יש את ההיגיון במשפטים שהוא היגיון מוסרי פשוט שמוטבע באדם, לא תרצח, למה? למה לא לרצוח? ויש היגיון שמעי, היגיון מאוד עמוק, שהוא לא פחות הגיוני, הוא לא פחות שכלי, אבל זה נקרא שכל פנימי, שכל נשמתי. ואי אפשר לקיים את העולם מבלי שהשכל הזה מתגלה גם הוא. השכל האלוקי הזה הוא יסוד הקיום של המציאות כולה. יותר אפילו מהמוסר הטבעי הפשוט. יותר המוסר הטבעי. אנחנו לא רוצים להציב אותם זה נגד זה. יותר מזה, זה יותר טוב מזה. הם בעצם ניצבים כשתי מדרגות. דרך ארץ קודמת לתורה. אם אין דרך ארץ, אין תורה. אם אין תורה, אין דרך ארץ. הדברים צריכים להתייצב, כן, באופן של, הייתי אומר, בסיס וקומת על. צורה כזו נכון לראות את זה, אבל לא שאחד מתנגד לשני, או יש פה איזה מלחמה, מי טוב יותר ממי. כן.
איך בן אדם יכול ללמוד תורה אם אין דרך
ארץ? אם אין דרך ארץ אין תורה, כלומר, כשאדם נכנס לבית המדרש, צריך לברר שיש לו לפחות את הייתי אומר את היכולות המוסריות הבסיסיות ביותר. הוא לא צריך להיות מושלם בדרך ארץ, אבל צריך להיות לו נטיות בסיסיות של דרך ארץ, יכולות בסיסיות של דרך ארץ. כן, הוא לא גונב, הוא לא מחרחר ריב, כן, הוא לא, כן, מנבל את פיו, הוא לא שון הרע באופן, לא אומר שהוא נקי מלשון הרע, אבל לפחות יש לו רגישות לזה. גם אם הוא חוטא בזה, הוא מרגיש שמשהו לא בסדר. זה בסדר. לא צריך יותר מזה. צריכים מספיק, אפשר להסתפק בזה. רגישות מוסרית כזו היא כבר מקנה לנו את הזכות להיכנס לתוך בית המדרש, בתקווה שנוכל להבין את רוח התורה, את שפת התורה, כי השפה של התורה היא שפה מוסרית. אם אנחנו לא באים עם איזה שפה, עם איזה יכולת מוסרית בסיסית, לא נוכל להבין את התורה, לא רק את החוקים, גם את המשפטים לא נוכל להבין. גם את המשפטים לא נוכל להבין. אנחנו נמצא את עצמנו כל היום רק ברוטנים. מה זה? מי אמר? לא נכון. זה שטויות. זה נגד האדם. זה לרעתנו. אתה מבין? לא נוכל. לא נוכל להבין את רוח התורה. לא נוכל להבין את רוח החסד. את המצוות שייכות לחסד, שייכות לצדק. לא נוכל להבין. זה פשוט יראה לנו טירוף. כמו שבשוק, אנשים לא משלמים, אדם שלא משלם מיסים, או אדם שגונב את הקליינטים, בא מישהו ואומר לו, למה אתה גונב את הקליינט? למה אתה לוקח 200% יותר? למה נכנס לך אדם לתוך המוסך, אתה מוציא אותו, כן, עם פחות 500 שקל? הרי הוא היה יכול לגמור את התיקון 200 שקל. אתה מוצא לו עוד קלקול ועוד קלקול, אתה מוציא ממנו 500, למה אתה עושה את זה? איך אני אתפרנס? אני לא עושה את זה. אתה פרייר. הוא חושב שאני פרייר. אפילו ביחס למשפטים, שימו לב. אז מה נגיד על החוקים? זה בעיה. שאדם בגישה כזו כלפי החיים, שאם הוא גונב מהזולת 300 שקל מיותרים, אחי הוא איש מוסך, ודיברתי איתו על זה, הוא אומר לי, הוא לא לוקח פרוטה מבן אדם שלא לצורך, ואם הוא מזהה קלקול נוסף בתוך הרכב, יותר ממה שהבן אדם בא בשבילו למוסך, הוא אומר לו, תראה, אני מוכן להחליף את המנורה, אני רוצה לומר לך, כל החיוות, החוטים שלך, החיוות של המנורות, הוא מתפורר. בוא ותראה, בוא, אתה רואה? אתה רואה שזה מתפורר, תסתכל, נוגע, אתה רואה, אופ, נפל הפלסטיק, אתה רואה? תראה, זה עניין של זמן קצר שהחוט מתפורר, המתכת תחשף, חוט ייגע בחוט, זה יקצר לך את המערכת. אתה רוצה שאני אחליף לך את החוטים? שאתה לא רוצה. אתה יכול לחסוך עצמך 200 שקלים, אם אתה לא מתקן את החוטים. חסכת, החלפתי לך מנורה, נגמר סיפור, לך הביתה. חסכת, אבל אתה יכול לחזור אחרי זה עם קלקול של אלפי שקלים. תחליט מה אתה רוצה. הראיתי לך את המנגנון, הסתכלת יחד איתי, הסברת לך את המשמעות של הקצרים, מה זה יכול לקלקל, עכשיו תחליט אתה. יאללה, תתקן עכשיו 200 שקלים, ובלבד שאני אחסוך 2,000 שקלים לאחר מכן. תתקן. אבל הוא חייב להבין על מה מדובר. אמרתי, אבל איך אתה מתפרנס? אז איך? הוא אומר, תראה, למזלי, אתה יודע איזה כמוני, אני חי בקיבוץ. אני, אח שלי, הוא מנהל המוסך של קבוצת כנרת. הוא מקבל בחודש סכום מסוים, זה לא משנה כמה הוא הכניס. לא משנה כמה הוא הכניס. הוא מנהל המוסך. הוא הכניס 10,000 שקל, עדיין הוא יקבל את ה-15,000 שלו. הוא הכניס 9,000 שקלים, עדיין הוא יקבל את ה-15,000. אבל כשאדם עובד בעיר, יש לו ניסיון יותר גדול. שאלתי אותו, ואם היית עובד בעיר? הוא אומר לי, תראה, אם אתה שואל אותי, לא הייתי עושה מזה, לא הייתי עושה את זה. אבל מי יודע עד שלא נעמוד בניסיון? ואמרתי לו, אתה כבר עמדת בניסיון הזה, היית בארצות הברית 5 שנים, עבדת בחברה של תיקון, של תיקון מסעיות. כן? מה שם היה? שמרתי על המוסר היסודי, לא רימיתי את הקליינטים, ברוך השם. הוא יכול ללמוד תורה, הוא יכול ללמוד תורה. לא, זה פשוט. זה פשוט. יש הרבה אנשים, תבוא איתי פה לכנפי נשרים, אני אראה לך חנויות.
כן, יש פה איזה סוג של
ניסיון. כן. ואתה יודע מה אתה עוד יוכל להגיד לך? הוא יכול אפילו להיקשל. הוא יכול אפילו להיקשל, אבל ירגיש לא טוב עם עצמו. ודאי. כל מיני דילמות מוסריות שהוא מביא בפניי. אנחנו מדברים בינינו. עם מועמדות לעבודה, עם עובדות שלא מתאימות, איך להגיד להם, לתת להם הזדמנות שנייה, עם פועלים, מלא דילמות מוסריות, שלפעמים הוא מעלה אותם אחרי שהוא כבר נכשל, לפעמים לפני. לא עושה כדבר על זה. יש הרבה אנשים כאלו, זה לא נדיר. הרבה אנשים כאלו יש. זה הכוונה דרך ארץ קודמת לתורה. כשאדם נכנס עם רמת מוסר כזו לבית המדרש, הוא יבין את התורה. הוא יקרא את דברי חז"ל והוא יגיד, וואו, איזה יופי. איזה אמת. איזה קסם יש בזה. לא יהיה קשה להסכים כך. אבל אם אתה הפוך משפת התורה, ודאי שלא תקבל. אתה תרגיש שהתורה היא צורכת אותך. היא מצמצמת לך את החיים. היא פועלת נגדך. כן, בוא נראה את זה בלשונו. הוא מביא פה את לשון הרמב״ם. יסוד מוסכם הוא שכל המצוות יש להם תכלית מועילה במציאות, כי לא דבר ריק הוא מכם. ונאמר בנבואה, ולא אמרתי לזרע יעקב, תוהו בקשוני. מה שציוויתי אתכם זה לא תוהו. זה לא דברים סתמיים. זה לא דברים עזויים. זה לא דברים חסרי היגיון. ממש לא. זה לא דברים שלא עולים בקנה אחד עם הטוב המוחלט. ממש לא. אני השם דובר צדק. מגיד מישרים. כל מה שאני דובר, כל מצווה שאני מצווה אתכם, יש בזה איזושהי תועלת, אם למערכת הטבעית של המוסר, ואם לרמה יותר גבוהה, שזה האמונה. שמכוח זה אתם יכולים ממש להתקרב אליי מאוד מאוד, על ידי פיתוח האמונה. נמצא, כן. כן.
איך מגיעים לדרגה כזאת של תמונה?
כן.
כאילו אין לך שום ספק בכל מה שהשם עושה,
כאילו שכל מה שהשם עושה איתך זה לתורה,
וכאילו אתה בא
בתמימות,
פשיטות,
מרמית, ולא שואל שאלה. זה מה שאמרנו כאן. הדרך היחידה להגיע למצב, לקשר כזה, לקרבת אלוקים כזו, זה על ידי פיתוח גם של המוסר הטבעי וגם המוסר האמוני. היינו, לימוד תורה, קיום מצוות שכליות וקיום החוקים. אין דרך אחרת להגיע לאותה ודאות, לאותה בהירות, אם אנחנו לא מתקרבים לריבונו של עולם על בסיס פיתוח האמונה והמוסר הטבעי. אין דרך. כל עוד אדם לא מפתח את זה, בהכרח, בהכרח, הוא נמצא במצב של ניגוד לרצון השם יתברך. הוא נמצא במצב של ניגוד. הוא לא יכול להזדהות בצורה שלמה. זו המשימה שעומד לפנינו. להתחזק מאוד בפיתוח שתי המרכזים האלו שנמצאים בתוכנו. לחזק מאוד את המוסר הטבעי ואת המוסר האמוני. על בסיס קיום מצוות שמיעות ושכליות. אומר לנו בהמשך, אומר לו דבר מאוד מעניין. על יסוד דברי הרמב״ם שמביא את העניין של הישר והכובש בהקדמה בשמונה פרקים, בהקדמת המשנה, שמונה פרקים. יש ישר ויש כובש. אומר רמב״ם, מה זה ישר? מה מעולה יותר, ישר או כובש? מה אתם אומרים? הישר או כובש? הישר זה מי שעושה את דבריו, את מעשיו, מבלי מאמץ. עושה בכיף, זה זורם לו, זה מתחלק לו יפה בגרון. לעומת הכובש, שהם קיים את המצוות, במאמץ. מה יותר טוב, לפי דרכתם? מה?
כי הוא נלחם, כובש. לא משהו שבא לו בזרימה טבעית, כאילו, די ישר,
כמו שאמרתי.
שמעתי.
הנה, שתיים אמרו כובש, יפה. שאלה נוספת. האם אדם שכובש את יצרו, שלא לגנוב את ממון חברו, זה מעולה יותר מישר באותו תחום? אדם שלא גונב באופן פשוט, לעומת אדם שכובש את עצמו לא לגנוב, מה מעולה יותר? אז מה מעולה יותר? הישר.
הישר, כאילו יש לו בבעיה שהוא הגיע למצב שהוא צריך
לקרוש
את
יצרו,
למה כאילו
הוא
מגיע
למצב
הזה
בכלל? יפה, יפה, יפה. כך אומר הרמב״ם, כך אומר הרמב״ם, דבר מעניין. אומר, על יסוד דברי חז"ל, אל יאמר, שהרי אמרו חז"ל, אל יאמר אדם אי אפשי, אין רצוני לאכול בשר בחלב, אי אפשר ללבוש שעת נז, אלא אפשר ואפשר. ומה אעשה ואבי שבשמיים גזר עליי? כלומר, שאדם בא לקיים את החוקים, עדיף שיתאווה לעבור עליהם. עדיף. למה? כי אם הוא מתאווה לעבור אליהם ונמנע מזה, כן? ונמנע מזה רק בגלל שהשם ציווה, לאיזה מדרגה הוא מרים את עצמו? למה? למה זה מדרגה יותר גבוהה?
בגלל שהוא יודע שזה, כאילו, בוא נגיד
ככה, אז המניעה היא רק מצד מה? רק מצד רצון השם. אין כוח מסייע אחר. לאן הרמתי את עצמי? לאמונה. כי אין לי שום דבר שמסייע אותי. אין שום דבר שמסייע. כלומר, שאני מדגיש את הרצון שלי מצד טבעי לעבור את העבירה, אבל אני נמנע רק בגלל שהשם לא רוצה, הרי שהרמתי את עצמי למדרגה מאוד גבוהה. מאוד גבוהה. כלומר, אני רק בצילו של השם יתברך. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. אבל אם לא הייתי מקיים, אם לא הייתי עובר על החוק הזה בגלל, אני לא עובר על החוק בגלל שיצחקו עליי, בגלל שהרב שלי בישיבה יגיד שאני לא דתי מספיק. המניעה היא מצד מה? מצד כוחות אנושיים שפועלים עליי. אני רוצה להימנע מכוח האמונה בלבד. צדיק באמונתו אני אחיה? למה אני עושה את המעשה הזה? רק בגלל אמונה. שום כוח אחר לא דוחף אותי לזה. הבנתם מה ההבדל בין חוקים ומשפטים? במשפטים אני מקיים אותם לפחות בהתחלה מכוח מה? מכוח מה אני מקיים את המשפטים? מכוח של דחף טבעי מוסרי. מי גרם למשפטים שיעשו כוח טבעי מוסרי? אני אפילו לא מזהה אותו ככוח אלוקי. זה פשוט טבע בתוכי, כמו אכילה ושתייה. למה אתה אוכל? כי אני רעב. למה אתה שותה? כי אני צמא. שכחת שהשם שם בך את הצמאון. אתה לא מדבר על השם בכלל. אתה חי בצילו של הטבע. איפה האמונה? באים המשפטים ופותחים לנו צוהר לאמונה. להבין... חוקים, סליחה. תודה. באים החוקים ומבררים לנו את היסוד האמוני שאנחנו מקיימים את הדבר רק בגלל שזה רצון השם. מה הדבר הזה מועיל? שאחרי זה שאני בא גם לישר, היינו לאותם פעולות שכליות, אני כבר מזהה שגם הם מה? גם הם מקורם, איפה הוא? ברצון השם יתברך. אתם מבינים? החוקים חושפים אותי למימד של אפס זולתו. אפס זולתו. הוא אמר ויהי. הוא ציווה ויעמוד. ואחרי שאני מברר את העניין הזה, אז גם המשפטים נעשים מכוח הידיעה שמקורה של האהבה, מקורם של הרחמים, מקורו של הלא תגזול, של הלא תגנוב ולא תחמוד, זה ברצון השם הפשוט. דברי הרב קוק. ממקור החסד צריכה אהבת הבריות להתפרץ. לא בתור חוק מצווה. כי אז תאבד את זוהרה. כי אם בתור תנועה נפשית עזה, עד לכאן, אומר רב קוק, כאשר אנחנו נפגשים עם מידת האהבה, עם מידת החמלה, הרחמנות והחנינה בהתחלה, אנחנו קודם כל צריכים לזהות את מה? צריכים לזהות את ההופעה הישרה והפשוטה. להיות נורמליים, להרגיש באופן פשוט שבנפשנו אנחנו לא מתנגדים לאהבת הזולת ולא מתאבים לממונו. אנחנו צריכים לחשוף את הכוח של הדרך ארץ ברעננות המקסימלית שלה. אבל לא להישאר בזה. מה השלב הבא? אבל ברור, אומר הרב, שאם אך תרחק אהבת הבריות ממקורה האלוקי, יקמול פרחה. כלומר, אי אפשר להיות ישר לבד, ואי אפשר להיות כובש לבד. אי אפשר משפטים לבד, ואי אפשר חוקים לבד. צריך לבסס את המוסר הטבעי בשיא טבעיותו וזרימתו, ואחרי זה מגיע שלב הבירור שהמוסר הטבעי שורשו ומקורו זה ברצון המצווה הפשוט שאמרתי ונעשה רצוני. איך נעשה מלאכת? איך השילוב הזה נעשה? על ידי חוקים ומשפטים. על ידי חוקים ומשפטים. החוקים חושפים אותי למה? לרצון המצווה הפשוט שניצב מעל כל המניעים האחרים. ואדרבה, שכל המניעים האחרים מסתלקים ואינם עוד, ואין לי סיבה לקיים את הדבר מצד המניעים האחרים, אני מזהה רק מניע אחד, שאמרתי ונעשה רצוני. זה החוקים. לזה הם מחנכים את האדם. לכן זיהינו את החוקים הם אמונה. אתם זוכרים, אמרנו שהחוקים הם כנגד האמונה, והמשפטים הם כנגד הטבע המוסרי. דווקא השילוב שבין שניהם הוא יוצר את השלמות. הייתי אומר אולי בלשון מליצה שזה הכוונה של מלאכי אלוקים עולים ויורדים. מה הכוונה עולים ויורדים? אדם צריך להגיע למצב שבתוך נפשו יש את הסולם הזה. ומלאכי אלוקים עולים ויורדים. מה זה עולים ויורדים? החוקים יורדים לאן? אל המשפטים. והמשפטים עולים? אל החוקים. מלאכי אלוקים. גם המשפטים זה מלאכי אלוקים. וגם החוקים זה מלאכי אלוקים. ובתוך נפש האדם מתרחש את הדרמה המופלאה הזאת של זיהוי המימד החוקי שזה האמונה, זיהוי המימד המוסרי שזה המשפטים, ויצירת הפרוזדור ביניהם. הרגע שהפרוזדור הזה הוא פתוח, אז מצד אחד אנחנו קשורים תמיד למקום הגבוה שהוא מפרה את המשפטים. כל הזמן משפיע עליהם, מפתח אותם. ומצד שני, המשפטים מאפשרים למה? לחוק העליון להתגלות פה. הנה זה מתגלה. זה מתגלה. שמחה וטוב לבב. השמחה מפגישה אותנו עם היסוד החוקי. שמחה היא תמיד אופיינית לאיזה גילוי של משהו שמעל הטבע. וטוב הלבב, זה הדברים שאותם זכינו לקנות ולהכניס בתוך לבבנו. זה מזכיר את המשפטים. יען כי לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, ובטוב לבב. במילים אחרות, יען כי לא עבדת השם אלוקיך במשפטים ובחוקים. אם אתה עובד רק במשפטים, אתה כביכול מנציח. מה אתה מנציח בעצם? רק את המוסר הטבעי. אם אתה עובד רק עם חוקים, אתה מדגיש רק את היסוד האל-טבעי. אבל הוא צריך להתגלות פה. זה דווקא על ידי חוקים. ומה קודם למה? חוקים קודמים למשפטים מצד הערך הפנימי. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. כן? תורה ומצוות, חוקים ומשפטים. כן. אם אנחנו הולכים רק לפי חוקים, אנחנו מדגישים את היסוד האל-טבעי. אנחנו מדגישים את היסוד האל-טבעי, וכתוצאה מזה, כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. זה יכול להיות אחרת. אבל באופן שבו הוא ברא את העולם, אנחנו חייבים שתהיה איזושהי נציגות מוסרית, נציגות מוסרית, בתוך הטבע הנפשי שלנו. כי אם היה רק חוקים, היה את המפגש רק עם החוק העליון, היינו מתבטלים בתוך האלוקות. לא שזה לא היה עונג, אבל זה היה תולש אותנו מהמציאות. היינו מתבטלים באור הגדול. יצר הקדוש ברוך הוא את האדם באופן כזה, שהוא שם בתוכו גם טבע, משהו נמוך יותר, ארצי יותר, נפשי יותר, ויצר את המתח בין שני הדברים האלו. אנחנו נמצאים בלב ליבו של המתח הזה. אבל מה הרווחנו מזה? שכרגע, מכיוון שיש לנו יסוד טבעי מוסרי בנפש, שאנחנו עוסקים בחוקים, החוקים לא תולשים אותנו מן הטבע, אלא מתגלים בתוך הטבע, זורמים אל תוך הטבע. היסוד החוקי פוגש את הטבע, מעמיק אותו, מברר את שורשו. כן? חייב שיהיה את הקשר בין שני הדברים. אתה לא יכול רק טבע, ואתה לא יכול רק חוקים. אתה צריך את הקישור ביניהם. את הקישור הזה אנחנו יוצרים על ידי המצוות, על ידי החוקים והמשפטים. מה שאמרנו, מלאכי אלוקים עולים ויורדים. מלאכי אלוקים. טוב, נעצור כאן, חבריה.